שלום שלום, ערב טוב לכולם. המתנה הכי גדולה שאדם יכול להעניק לעצמו. התרופה שהיא תרופת פלא, נגד כל בהלה, כל חרדה, כל דאגה. התרופה שמחסנת נגד כל קורונה ונגד כל בעיה יותר חמורה ממנה שאף אחד לא ידע, זה משפט אחד בין חמש מילים. האדם המאושר בעולם זה אדם שהצליח להשתכנע באמיתות של המשפט הזה, לחיות על פיו, להכניס אותו לראש ולנהל את החיים שלו בהתאם לרעיון הזה. דברי רבי עקיבא, כל דעביד רחמנה לתב עביד. כל מה שקורה בעולם קורה ממנו, ואם זה ממנו זה טוב. בחיים לא צריכים יותר מזה. לא צריכים, אין בעולם שום תרופה לאושר, בכל ספרי הפסיכיאטריה, בכל ספרי, שום תרופה לרוגע. שום תרופה לשלווה, שום תרופה לשמחה, כמו המשפט הזה. אם אנחנו מצליחים להכניס אותו לעצמנו לראש, כל מה שקורה, קורה ממנו. ואם זה ממנו זה טוב, אז מה יש לדאוג? אגב, צריך לשים לב שאמר רבי עקיבא, הוא לא אמר שכל מה שקורה זה טוב, הוא אמר כל מה שקורה זה לטובה. זאת אומרת, יש הרבה רגעים בחיים שהם לא טובים, הם לא שמחים, הם לא נעימים, אבל אומר לנו רבי עקיבא, הם על הרכבת שנוסעת לטוב. הם מובילים, גם אם אנחנו לא מבינים כרגע, הם תמיד מובילים לאיזשהו טוב, לאיזושהי טובה שמחכה לנו, זה איזשהו תיקון, איזשהו עניין שאנחנו צריכים לעשות, שבמכלול השלם הוא מוביל לטובה. ומה שאנחנו רוצים היום לעשות בשיעור, זה להשתכנע באמיתיות של המשפט הזה. כי למה זה קשה לנו להאמין בו? מסיבה מאוד פשוטה. לא כי הקדוש ברוך הוא לא יכול. כי הוא לא רוצה. ככה אנחנו חושבים. למה שהוא ירצה? מה מעניין את הקדוש ברוך הוא להוביל אותי? מה מעניין את הקדוש ברוך הוא לשבת ממרום עודו על השמיים, וכל מה שלעשות זה להתעסק במריבות שלי עם אשתי, ובמריבות שלי עם הבוס שלי, ולתכנן שכל מה שקורה יהיה לטובה? יש לו נושאים קצת יותר חשובים. הוא צריך להחליט בין טראמפ לביידן. הוא צריך לשמור על האנשים שלנו בטהרן. הוא צריך להזריח את השמש כל בוקר ואת הכוכבים כל לילה. יש לנו נושאים קצת יותר חשובים אשר להיכנס אצלי לתוך הבית ולתוך המריבות שלי עם אשתי ולכוון שאנחנו נריב בדיוק בהתאם לתיקון שלנו. קשה לנו להאמין במושג השגחה פרטית, לא כי אנחנו לא מאמינים בקדוש ברוך הוא, כי אנחנו יותר מדי מאמינים בקדוש ברוך הוא, כי אנחנו חושבים שהוא מלך מלכי המלכים. אז בחייך, אין לו עם מה להתעסק עם כמה תולעים ועם כמה עכברים. אין לו עם מה להתעסק כשקורה לאדם אירוע, לא עלינו אירוע קשה, והוא חושב לעצמו, יש בזה איזה משהו טוב, מחפש להתנחם, מחפש להיחס במשהו. ואז הוא אומר לעצמו, תגיד, למי שהוא רואה אותי בכלל? מה אתה תגיד, שמה שקרה עכשיו זה הקדוש ברוך הוא כיוון בדיוק בזמן הנכון, במקום הנכון, בהתאם לתיקון שלי? מי חושב עליי בכלל? למה שהקדוש ברוך הוא ילך לבזבז זמן עליי? מה אני כל כך חשוב לעתיד הבריאה, שבשבילי הוא צריך ללכת לבזבז זמן? בואו נבין עד כמה התובנה הזו היא משמעותית, עד כמה שווה לבזבז בשבילה שיעור וגם כמה שיעורים. דוגמה לאדם אחד, חיפשתי משהו, נדמה לי שפעם אחת הזכרתי את הסיפור הזה, אבל כשקראתי אותו עכשיו שוב, ראיתי שהדגש שלו היה אחר ממה שאני אמרתי. הוא עוד יותר מיוחד מאיך שסיפרתי אותו. דוגמה לאדם אחד, שזה עיקה בו הברק הזה ברגע של צרה, שאני לא כדור טועה, אני לא גרגר אבק. אני האדם הכי חשוב בעולם שעיני השם אל יראיו. שהקדוש ברוך הוא עכשיו מתעסק איתי ומוביל אותי. זה פשוט הרים אותו, וזה נתן לו כוחות לשנים. נתן שרנסקי, בשנת 1973, ביקש אשרת עלייה לישראל. סטודנט, מוכשר, שחמטאי, מתמטיקאי, רוצה לעזוב את רוסיה, נמאס לו בברית המועצות, הוא רוצה לעלות לארץ, למדינת העם היהודי. הוא מגיש בקשה, הוא היה תמים, הוא חשב שזה יהיה פשוט, הוא אמר, מה הם צריכים אותי פה, יש להם פה מאות מיליונים, שחררו אותי. בינתיים הוא הכיר את אביטל, והחליטו להתחתן, ולאשתו היה אשרת עלייה תקפה עד למחרת החתונה שלהם. זה או שהיא יוצאת למחרת החתונה או שהיא מפספסת את ההזדמנות הזאת. הוא היה תמים, הוא אמר לה, מה הבעיה? תיסי, חודש חודשיים אני מקבל אישור, אני בא אחרייך. בבוקר שלמחרת החתונה, בבוקר הכי יפה בחיים, היא עוזבת אותו, כמה הם הספיקו ליהנות אחד מהשני. בבוקר שלמחרת החתונה היא עוזבת אותו, עולה על טיסה לישראל, והוא מנופף לו לשלום, ומבטיח לה שעוד שבוע שבועיים אני אחרייך בתל אביב. הוא לא קיבל אשרת עלייה, ואמרו לו שהוא גם לעולם לא יקבל. הוא יתקע פה ברוסיה. הוא פתח במסע, הפך להיות הדובר של האסירי ציון. פתח במסע עולמי, היא נסעה לאמריקה, הפעילה בשבילו את נשיא ארצות הברית, הפעילה את כל העולם בשבילו. וערב אחד פורצים בלשים של הקג"ב לתוך הבית שלו, ומודיעים לו שהוא עצור באשמה החמורה ביותר. ריגול ובגידה בברית המועצות. הוא העביר למערב רשימה של 1,000-1,500 צירובניקים, חבר'ה שלא מקבלים אשרת עלייה, בגידה בברית המועצות. משפט נגזר ל-13 שנים של חיים בכלא הרוסי, לא מומלץ לאף אחד. הוא מספר שרנסקי, הרבה מאוד פעמים הוא מספר את הסיפור הזה, שכשהם פורצים הבלשים של הקגב אליו הביתה, והוא מבין שהוא עבוד, שמהרגע הוא בידיים שלהם, הם יכולים גם לראות בו בראש, בלי דין ובלי משפט, והוא במהירות אוסף את החפצים כדי לשים בתיק וללכת לכלא, נגמרו לו החיים, הוא רואה על השולחן ספר תהילים קטן ושחור. זה ספר תהילים קטנטן שנכנס לכיס של החולצה הקדמית. נהיה לו אור בעיניים. הוא אומר, תראה מה זה, הספר הזה הגיע אליו יומיים קודם. יומיים קודם הוא פגש תייר מאמריקה, שפגש את אשתו, והוא אומר, אשתך ביקשה להעביר לך חבילה. ספר תהילים קטן, והיא כתבה בתוכו, אני מרגישה שאתה צריך את הספר הזה. והוא אומר לעצמו, איך היא הרגישה, יומיים לפני שעצרו אותי, שאני צריך את הקמע הזה איתי. לקח את הספר, הכניס אותו לכיס, אומר, אני לא אפרד ממנו לרגע, זה האות שלי מהקדוש ברוך הוא שישמור עליי. הוא מגיע לכלא, הם לוקחים ממנו את הספר תהילים, אומרים לו, לא, 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 זה לא ספרייה פה, לקחו את הספר. שלוש שנים, 1,000 ימים. הוא עומד ומוחה ולא אוכל ולא משתף פעולה בחקירות ועושה הפגנות, הוא רוצה את התהילים שלו. אחרי 3 שנים, יום אחד, אחד הפקידים ריחם עליו, הביא לו את התהילים. הוא שם את התהילים על השולחן, למחרת הוא מקבל מברק שאבא שלו נפטר. הוא הרגיש כל כך בודד, כל כך יתום, כל כך לבד בעולם, והוא שוב רואה את התהילים. והוא אומר לעצמו, לפני 24 שעות, הקדוש ברוך הוא מחזיר לי את התהילים האלה אחרי 3 שנים שאני לא רואה אותם. פעם שנייה שהוא שולח לי איתות כשאני צריך אותם. טוב, הוא מנסה להתחיל לקרוא בתהילים, הוא לא מבין מילה. גם ישראלים מבטן ומלידה לא מספיק מבינים את העברית, את השירה של דוד המלך, בטח לא בחור רוסי, שכל מה שהוא יודע עברית זה מהשירים באולפן, מבינו שלום עליכם. אבל הוא שחמטאי, הוא לא נבל משום אתגר, והוא פשוט לקח את הספר הזה, השיג דפים גדולים שם בכלא, והיה יושב ומעתיק לדפים הגדולים, פסוק אחרי פסוק, אות אחרי אות, פרק אחרי פרק, ומתחיל לחבר מילים. ראיתי שבוע שעבר סרטון איך שהוא מתאר את זה. הוא אומר, הייתי משווה מילים, מחבר אות מפה, אות משם, מנסה ליצור צירופים, להבין מילה אחרי מילה. הוא לא הצליח להבין יותר ממילה פה, מילה שם, עד שהגיע לפרק כ"ג בתהילים. המשפט הראשון שהוא הצליח להבין בספר התהילים היה משפט בין 11 מילים. גם כי ילך בגץ על מוות, לא יירא רע כי אתה עמדי. וזה היכה בו. הוא פתאום אומר, אני לא גרגר אבק שנדרס תחת הרגליים שלהם. אני לא עלה נושר ברוח. אני לא כדור טועה. אני האדם היחיד בעולם שעומד עכשיו בעיני הקדוש ברוך הוא. כי אתה עמדי. אתה שמת אותי פה. אתה מכוון אותי. אני השליח שלך להראות, להפגין בעיני כל העולם על זכויות אדם. להזכיר ליהודים איפה המדינה האמיתית שלהם, איפה הארץ שלהם. אם ככה, אני לא אספור אותם. ומאותו רגע החליט שהוא לא סופר אותם, הוא ישב בבידוד ובצינוק 1.5 שנה. ראיתי סרטון שהוא אומר, אתם מתרגשים מבידוד בקורונה 12 יום, בוכים ש-14 יום זה יותר מדי, רוצים 12. הוא אומר, אני הייתי 1.5 שנה בבידוד. הוא היה לא יודע כמה מאות ימים בצינוק, לא יכול לפתוח ידיים ורגליים, לא יכול להתמתח שם. אבל הוא אמר, אני לא תחת הידיים שלהם. אני שליח, יש לי משימה לעשות, כל העולם מסתכל עליי, כל העולם שואב ממני כוח, וכך הוא עבר את כל התקופה הזאת של המאסר עם האמונה הזאת. מי שיש לו את התפיסה הזאת, שהוא מושגח, שהוא מנוהל, שהוא לא עלה נושר ברוח, אלא הוא האדם היחידי שקיים בעולם, והקדוש ברוך הוא מוביל אותו לטובה, אין בעולם שום פרוזק ושום ציפרלקס ושום תרופה אנטי-דיכאון יותר טובה מהתרופה הזאת, מהאמונה הזאת. הבעיה היא, איך משתכנעים בה? איך באמת מאמינים שאנחנו האדם, שכל אחד ואחת מאיתנו הוא האדם היחיד שקיים בעולם? אני לא שרנסקי. לשרנסקי הייתה באמת שליחות. הוא הדהים את כל העולם, מאות אלפים הסתכלו עליו, שבו ממנו השראה. אני לא דוד המלך ולא ישעיהו הנביא. אני אדם קטן, עם בעיות קטנות, שלא מסתדר עם הבוס שלו, ולא מסתדר עם אשתו, ולא מסתדר עם הילדים שלו. אין לקדוש ברוך הוא מה לעשות, רק כל היום נהל אותי עם ג'ויסטיק. כל יום רק להסתכל מה אני מרוויח ומה אני לא מרוויח, ואם הצלחת בחודש הזה זה מלמעלה, ולא הצלחת חס ושלום זה גם מלמעלה, ואם הייתה תאונת דרכים, שאף אחד לא ידע, ואני עומד פה במקום הזה, בשבת בראשית, לפני, ברוך השם, אני כבר לא זוכר כמה שנים חלפו, זה סימן טוב, שבת בראשית לפני, נדמה לי, 5 שנים, בשעה 14:00, אני בבית, חזרתי מאצלי מבית הכנסת, שם הקידוש נגמר יותר מוקדם, אני נמצא אצלי בבית, פתאום דפיקות בדלת, שאף אחד לא ישמע אף פעם את סוג הדפיקות הזה. פורצים שני אנשים, המנהל והמנהלת פה של בית הספר, שהבן שלי היה פה לבד עם הסבא, והם רצו לכביש כמה ילדים קטנים ונפגע מתאונת דרכים. והם אומרים לי, זה שום דבר, כבר פינו אותו באמבולנס, הם צריכים לרוץ לאסף הרופא, כבר פינו אותו, אבל זה ראינו, זה רק שבר ברגל. אתם יכולים להאמין שלהבין שלא האמנתי להם. ואני ואשתי יצאנו ברגל לאסף הרופא, 45 דקות רצנו. לא ידענו מה לחשוב, אתה לא יודע מה לזה. באמת מחזה נורא, ואני זוכר שברוך השם, חלף הזמן, והיה צריך לבוא איזשהו ניתוח ברגל, אבל היה רק שבר ברגל, וברוך השם שכחנו מזה לגמרי. כשהגעתי לבית הרפואה, הרופא שקיבל אותנו אומר לי, עוד שנה לא תזכרו באיזה רגל זה היה. וכך באמת היה, אחרי 10 חודשים הגענו לביקורת פה אצל אורתופד בקופת חולים. הוא אומר, תרים את המכנס, ולקח לי רגע ולבן שלי נזכר איזה מכנס צריך להרים. באמת זה היה ככה, ברוך השם אצל ילדים הכל עובר ונשכח. אבל אני זוכר את הרגעים האלו בשבת אחרי צהריים. ישבנו לבד בחדר מיון, היה שקט. הבן מגובס בהכנה לניתוח. ברוך השם, אנחנו לא מכירים דברים כאלה, אנחנו הורים צעירים, רק התחלנו את החיים. ואני חושב לעצמי כאילו, למה? מה הקדוש ברוך הוא אומר לי עכשיו? אני אשם במשהו, צריך לעשות חשבון נפש, אולי כלום. מה אתה רוצה מהקדוש ברוך הוא? הבן שלך רץ לכביש, תיתן לו סטירה, שלא יקפוץ לכביש, יהיה יותר זהיר. השאלה הזאת שבן אדם שואל את עצמו, באמת? אני מאמין בהשגחה פרטית. אבל כשמדובר על מלחמת ששת הימים, כשמדובר על אריק שרון, מה מדומני? באמת משנה לקדוש ברוך הוא כמה שנים אני אחיה? זה משנה למישהו כאילו? משנה לקדוש ברוך הוא אם אני אגמור חודש באלף שקל יותר, באלף שקל פחות? הקושי להאמין בהשגחה פרטית הוא לא כי אנחנו לא מאמינים באלוקים, כי אנחנו יותר מדי מאמינים בו. והוא נראה לנו גדול מדי בשביל להתעסק עם מאמין את האידיוטה הזה. בחייך, אני לא מעסיק את ראש הוועד בית, אני לא מעסיק את ראש העיר ולא מעסיק את ראש הממשלה, אז את מלך מלכי המלכים אני מעסיק. כאילו מה? יש לו דברים יותר חשובים ממני. אז איך מכניסים לראש את העניין הזה שהקדוש ברוך הוא מסתכל על העולם כפרטים, לא כמכלול? שהקדוש ברוך הוא רואה כל פרט בעולם כאילו הוא הפרט היחיד שקיים, ומתעניין באותו פרט עד ציפורני הרגל שלו, כמו אבא שאוהב ילד. כמו אמא שאוהבת ילדה, שהכאב הקטן והכאב הגדול זה אותו דבר בשביל אמא, היא לא ישנה בלילה באותה מידה. איך, מה ההיגיון, מה הפילוסופיה מאחורי התפיסה הזאת של ההשגחה הפרטית שאומרת, אתה לעולם לא לבד, אתה תמיד מושגח, אתה תמיד מנוהל, וכל מה שקורה, גם אם הוא לא טוב, הוא בוודאי לטובה. הוא בוודאי מוביל לאיזשהו מקום שהוא לטובה. אני רוצה להתבונן בשאלה הזאת דרך סוגיה, באמת, אחת הסוגיות הכי חשובות בספר בראשית, שמשום מה לא מדברים עליה הרבה, גם אנחנו לא דיברנו עליה הרבה, אבל זה לא רק השמה שלי, גם במפרשים, אני לא חושב שהרבה דרשנים השבוע ידברו על הנושא הזה. אחת הסוגיות הכי מעניינות בתורה בכלל, לא רק בספר בראשית. איך זה שגיד קטן ולא מכובד הוא התזכורת היחידה מ-2500 שנה של היסטוריה, מבריאת העולם עד מתן תורה? הדבר היחיד, האירוע היחיד מחיי אבותינו שאנחנו צריכים לזכור, עברו על אבותינו 2448 שנים מבריאת העולם עד מתן תורה. אגב, השנה יהיה 3333 שנים למתן תורה. מבית אלפים תף ממחה עד ה' תפשין פי א', זה בדיוק 3333, שזה עניין גדול, כי אנחנו יודעים שהתורה הרי ניתנה במספר 3, למשה השלישי, וכו', בשלושה חלקים, וכו', וכו', וכו'. עוד חזון למועד, מקווה שכבר המשיח יהיה פה עד אז, והוא ילמד אותנו על ה-3333 למתן תורה. זה אירוע חשוב מאוד. אבל נחזור לענייננו. עד בית אלפים תף ממחת, עד 2448 שנים לבריאת העולם, כמעט מחצית מקיום העולם עד היום, ההיסטוריה הזאת, אין מצווה לזכור אותה. אנחנו קוראים כל שבוע בתורה כדי לזכור, כי זה נחמד. אין שום מצווה בתורה שנועדה להזכיר אירוע פרטי מ-2448 שנים לבריאת העולם. אירוע אחד ויחיד מצווה התורה עד יציאת מצרים לזכור אותו. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד אנשי עד היום הזה. היות שאבא שלנו חטף מכה בירך, חטף מכה, כמו שנראה עוד מעט, חשוב להבין בדיוק איפה זה היה, בנקודה מסוימת בחלק האחורי והלא מכובד של גופו, היות שהוא חטף שם מכה, אומר הקדוש ברוך הוא, תעצרו את ההיסטוריה, את הרגע הזה צריכים לשמר, את המקום הזה, כמה שלא נעים לדבר על זה, את המקום הזה צריכים לשמר, וזאת המצוות לא תעשה הראשונה שקיבלנו בהיסטוריה. המצוות לא תעשה הראשונה שקיבלנו, היא לא לעשות מלאכה ביום כיפור, היא לא לערב בשר בחלב, היא לא לאכול את אותו קטע בגוף, בגוף הבהמה כמובן, בשר אדם אנחנו לא אוכלים, לא לאכול את אותו קטע בגוף שאבא שלנו חטף מכה. ואתה שואל, תגיד לי, איך הגיד הקטן הזה הפך להיות הסיפור של עם ישראל מאז בריאת העולם עד יציאת מצרים? למה מכל מה שעבר על אבותינו, אברהם ניצח 4 מעצמות, שרה עמדה לבד מול פרעה, לא יכול להתקרב אליה, יוסף ויתר לאחיו, מבול, נוח נשאר לבד, את כל זה אומר הקדוש ברוך הוא, תקראו בתורה, אם הקשבתם, הקשבתם, לא הקשבתם, לא קרה שום דבר. אבל אין מצווה, לזכר, על כן, לזכור את זה. האירוע היחידי שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לזכור וקובע מצוות לא תעשה, שלא נשכח, זה המכה שחטף אבינו בגיד הנשה, על כף הירך, בחלק האחורי של גופו. אתה מסתכל על זה ושואל, איפה הסיפור? ולמה גיד כל כך, ולמה זה כל כך משנה? ולמה להתמקד דווקא במקום הזה? היית יכול להגיד, אבא שלנו חטף מכה, זרחה, שמש, הוא ניצל, אז תעשו סעודה, תעשו יום טוב. לא אמרו את זה. פתאום אנחנו נהיים קטנים, מצומצמים ופרטניים, ואומרים לו, תסתכל איפה הוא חטף, נראה מחלוקת, אם הוא חטף בצד ימין או בצד שמאל, זה מחלוקת להלכה, איזה גיד נשה אסור בצד ימין או בצד שמאל, תבדוק איזה קטע. תסלחו לי, האם זה היה בכף הירך למעלה או למטה? האם גם השומן מסביב נפגע או רק הגיד עצמו? הכל מחלוקות בגמרא? פתאום אנחנו נהיים קטנים, זום אין, מצומצמים ואומרים, סתכל איפה הוא חטף ואיזה תשמר לנצח. ואנחנו שואלים, מה המשמעות של איסור גיד הנשה? ולמה המיקוד הזה, בזה שהוא גיד קטנטן ולא חשוב, שבקושי אנחנו יודעים איפה הוא, ומזה הפכנו להיות את המצוות לא תעשה הראשונה בהיסטוריה. מה המשמעות העניין? אנחנו נלמד מהאירוע הזה. שכל פרט חשוב. מה שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, שהוא לא רק שומר על עם ישראל ככלל, הוא שומר על עם ישראל כפרט, ובתוך כל פרט מעם ישראל, הוא מסתכל על הפרטים של הפרט הזה. מעניין אותו אם זה היה בערך ימין או בערך שמאל, יש לזה משמעות, יש לזה תיקון, יש לזה עניינים, בכל פרדס התורה שקשורים, מה שמלמד אותנו, המצוות לא תעשה הראשונה בהיסטוריה שקיבלנו, אל תהיה קטן בעיני עצמך. אל תחשוב שיש בעולם הזה פרט אחד שהוא לא חשוב, פרט אחד שהוא נסתר מעיני הקדוש ברוך הוא. בואו נתחיל. יעקב אבינו שבר צו, 34 שנים הוא לא היה כאן, והוא יודע שהוא צריך לסגור את הסיפור עם אחיו. לפני 34 שנים הוא ברח מפה. אח שלו הוציא עליו חוזה, אמר, יקרבו נא ימי אבל אבי והרגה את אחי. רק אבא ילך מהעולם, אני ידע שאני משוחרר, אני ארוג את האח הזה שעקף אותי פעמיים, שלקח לי את הבחורה ולקח לי את הברכות. נו, יעקב בורח מפה, מתחתן, מקים משפחה גדולה. אחרי 34 שנים הוא חוזר, הוא צריך לסגור את הסיפור עם אח שלו. הוא יודע שהאח יכול להגיע כל רגע, בסך הכל היה לו רחוק, היה פה בירדן, בארץ אדום, מה בעיה לעבור את הירדן, לעבור את הגבול. הוא שולח שלוחים לאח שלו להגיד, עשיו היקר שלי, חלפו 34 שנים, די, שוכחים. לא רוצה עכשיו להתחיל פה עם סטריאוטיפים בעדות וכל זה. 34 שנים לכל הדעות זה מספיק כדי לשכוח. די, בוא נפתח דף חדש, אני מבקש סליחה, נלך הלאה. המלאכים חוזרים מבועלים. אח שלך לא שכח ולא סלח. הוא אסף 400 מחבלים, 400 מרצחים. הוא בא לשחוט אותך ואת כל המשפחה שלך. יעקב נבהל, מה הוא בסך הכל? עם 11 ילדים ו4 נשים, מי יגן עליו? הוא מתכונן, הוא מכין מתנה יפה לאח שלו, הוא מתכונן למלחמה. מעביר בלילה את המשפחה, את מעבר יבוק, את אזור נהר הירדן, הוא מגיע ממזרח, עובר את אזור נהר הירדן, ומתכונן לבוקר הגדול שתזרח השמש, מי יודע מה יהיה. ואז פתאום מספר את התורה סיפור מסתורי, יהיה מי שיגיד שזה הסיפור הכי מסתורי בספר בראשית, אולי אפילו בכל התורה. סיפור שאתה לא מבין אפילו את הפשט מהלך שם. ויוותר יעקב לבדו. באמצע הלילה יעקב לבד. למה אתה לבד? יש לך ילדים גיבורים, עוד שתי פרשות נקרא שהם מחסלים עיר שלמה. למה אתה לא דואג שהם יישארו איתך לשמור עליך? יעקב נשאר לבד באמצע הלילה. איך שהוא נשאר לבד, מתנפל עליו איזשהו איש זר, איש אנחנו לא יודעים מי הוא, ומתחיל להקות אותו במטרה להרוג אותו. יעקב מחזיר לו מכות, הם נאבקים אחד בשני כל הלילה, עד שאותו איש זר מצליח להתקרב, ולהכניס ליעקב מכה בגיד הנשה בחלק האחורי של גופו. גיד הנשה זה עצב השת, זה עצב שמתחיל מתחתית עמוד השדרה, עולה על כף הירך, תסלחו לי על האחוריים, זה חשוב, התורה מדגישה כף הירך, מה זה כף הירך? החלק התפוח שמאחור, החלק שמתעגל מאחור כמו כף, זה גיד שהולך על החלק האחורי, יורד את השוק עד הברך, נותן לו שם המכה, זה עצב מאוד מרכזי שאחראי על השרירים של המותניים והרגליים, יעקב חוטף מכה, הגיד בעצם מקבל נקע, נמתח או שנקרא או שזז ממקומו, נשם ממקומו, והוא בקושי זז. הוא בקושי ממשיך ללכת צולע. אבל הוא ממשיך להחזיר מלחמה, הוא צריך להגן על החיים שלו, עם הכאבים ברגל, הוא ממשיך לתת מכות. ואז אורחת השמש. ופתאום הזר הזה אומר ליעקב, אבינו, תעזוב אותי, שלחני כי עלה השחר, הוא נלחץ, תן לי לברוח. מה קרה? לאן אתה ממהר כי עלה השחר? אתה מפחד מהמשטרה? ממי אתה מפחד? הוא אומר ליעקב, אבינו, לא, 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 לא. מגיע הבוקר, יש לי משמרת, אני צריך לשיר שירה לפני האלוקים. אז אתה לא אדם, אתה לא מחבל, אתה לא אחד מהסחירי חרב, מהקומנדו של עשיו. יעקב מבין שהוא רב כל הלילה עם מלאך, עם איזשהו יצור מיסטי, יצור רוחני, שירד מהשמיים. יעקב תופס אותו ואומר, לא אשלחך כי אם ברכתני. לא, אם אתה בא מלמעלה, אני רוצה ברכה. אחרי שתתתי לי מכות כל הלילה, עכשיו אני רוצה ברכה ממך. הוא אומר ליעקב אבינו, לא יקרא עוד שמך יעקב כי אם ישראל, כי שרית עם אלוקים ואנשים ותוכל. אתה כבר לא יעקב. אתה כבר לא הצעיר שצריך לבוא מפה ומשם לתחמל. אתה ישראל, אתה ניצחת מלאכים. כי שרית עם אלוקים ועם אנשים מהיום יקרא שמך ישראל. מסיים את התורה ונותנת את המצוות לא תעשה הראשונה שקיבלנו בתורה. נקרא, ויוותר יעקב לבדו, ויהווה כי שימו עד עלות השחר. וירא כי לא יכול לו. הוא לא מצליח לפגוע ביעקב באיברים המרכזיים, בראש, בלב. ויגע בכף ירחו. ותקע כף ירך יעקב ביאבקו עמו. ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל והוא צולע על ירחו. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד אנשי אשר על כף הירך עד היום הזה. כי נגע בכף ירך יעקב וגיד אנשי. הדבר המעניין הוא ההתעסקות של התורה עם המקום הזה שנקרא כף הירך גיד אנשי. שנבין. אנחנו מכירים הרבה מצוות לזכר. יש לנו זכר למעשה בראשית, זכר ליציאת מצרים. אבל אנחנו אף פעם לא מתעסקים עם הפרט. אנחנו הופכים את האירוע הזה לאירוע גדול, לאירוע מרכזי. עבדנו עבודת פרך במצרים, אז מה אומרים? עבדנו עם הידיים, אז נעשה משהו שקשור עם הידיים, איזשהו מזכרת עם הידיים? לא. אוכלים מרור לזכר כל הסבל. זכר למעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא שבת ומלאכה בדיבור. אז מה אומרים? אסור לדבר? לא, אסור לעשות כל מלאכה. אנחנו עושים תזכורת כללית להזכיר את האירוע כולו. פתאום שמגיעים לגיד אנשי, התורה מצווה לא. אל תעשה אירוע כללי להזכיר את המכה או להזכיר את ההצלה, את הרפואה בזריחת השמש. תתמקד באיפה שזה היה. ובואו נראה לאיזה רזולוציות יורדת התורה ויורדים חז"ל להבין איפה בדיוק זה היה, כי בדיוק המקום הזה ייאסר באכילה. הדבר הראשון, אומרת הגמרא, היות שהתורה מדגישה שזה היה בכף הירך, בקטע הגיד שעולה, שעולה על האחור, שנראה כמו כף, לכן רק הגיד הנשה של בהמה אסורה, של הבקר. גיד הנשה של עוף אינו אסור. גם לעוף יש את אותו גיד, את אותו עצב, אבל החלק האחורי של עוף הוא לא נראה כמו כף, הוא שטוח, הוא לא כמו בהמה. אז התורה לא אסרה, כי זה לא גיד על כף הירך, זה לא נראה אותו דבר. ב', מביאה הגמרא מחלוקת, האם אותו מלאך, אותו איש מסתורי, הצליח לפגוע רק בצד, בעצב הימני או בעצב השמאלי. לכל רגל יש עצב שהולך מעמוד השדרה עד הרגל, שמפעיל אותה, קבל, שמפעיל אותה מחוט השדרה עד, עד, עד הברך, עד השוק ועד הברך. עכשיו השאלה, איך האיש הזה הגיע ליעקב? אם אני אגיד שהוא בא ליעקב מקדימה, תקף אותו בתנועה של חיבוק, חיבק אותו, ואז נתן לו מכה, אז לאן הגיע? לצד הימני שלו. הוא בא ככה, עטף את יעקב במכה, אז לאן הוא נתן לו מכה? בצד הימני של יעקב, בצד הנגדי, נתן לו מכה מאחור בצד הימני. זו דעת רבי יהודה, שהתורה אסרה רק את גיד אנשי הימני של הבהמה. כי הזר הזה בא מקדימה, עטף אותו בחיבוק, ואז הגיע עם היד הימנית מאחור לצד הימני שלו. בפינה הימנית נתן לו את המכה. רבנן אומרים מה פתאום? בא אליו מאחורה, סובב את יעקב אבינו, ואז הביא לו מכה לכל הרוחב, בשני הצדדים של המותניים. ומילא לדעת רבנן צריך לאסור את שני הגידים. פתאום אנחנו יורדים לכאלה רזולוציות, אירוע שנועד לזכר, העיקר הוא לא הגיד, העיקר הוא שיעקב ניצל, הרי אם זה היה תלוי באותו מלאך, הוא היה הורג אותו מלמעלה עד למטה, הוא היה חונק אותו. הוא בא לפגוע ליעקב בירך? הוא בא לפגוע ליעקב בחלק האחורי של גופו? הוא בא לחסל אותו, הוא היה שרו של עשיו. אז מה זה הדבר הזה שפתאום מכל האירוע הגדול, מתוך 2,500 שנה, 2,400 שנה של היסטוריה, מה שנשאר זה הקטע הספציפי שבו הוא נקע ביעקב אבינו, ואת זה צריכים לאסור. בואו נראה לאיזה רזולוציות יורדים חז"ל, כדי להבין איפה בדיוק הוא נגע, ורק את זה אוסרים לו יותר ולא פחות. משנה חולין צדיק ט"ב, אומרת המשנה, גיד אנשי נוהג בבהמה ובחיה, בירך של ימין ובירך של שמאל. למה? כי דעת רבנן שתקף אותו מאחור בשני הצדדים. ואינו נוהג בעוף מפני שאין לו כף. צורת האחור שלו היא לא דומה לצורת החור של האדם, אז זה לא דומה למכה שיעקב קיבל. רבי יהודה אומר בגמרא, אינו נוהג אלא בירך אחת והדעת מכרעת של ימין. למה? דאמר קרב התקע כף ירך יעקב ביאבקו עמו, כאדם שחובק את חברו מלפניו וידו הימנית מקיפה מאחוריו ומגעת עד כף ימינו של חברו. ורבנן דאסרי בשתי הירכות סבירה שבא מאחורי יעקב ועיקהו בשני הצדדים. הלאה, ממשיך הרמב״ם מאכלות אסורות ח', אין אסור מהתורה אלא הגיד שעל כף הירך בלבד. הגיד הזה הוא ארוך, הוא מתחיל מתחתית עמוד השדרה, מגיע עד הברך. לא. היות שהוא פגע ביעקב איפה? באותו קטע מאחור, רק שם. לא למעלה, לא למטה. אבל שער הגיד, צריך להבין, ההלכות האלה הן לא הלכות פשוטות. אנחנו יודעים שאחת המלאכות, אנחנו משלמים הרבה כסף על בשר כשר. וככל שהוא יותר כשר, זה עולה יותר. מה הסיבה לזה? צריך להבין שמלאכת הכנת בשר כשר לאכילה זה המון עבודה, זה המון צוות. מעבר לזה שאתה מאבד הרבה בהמות בגלל הגלת, בגלל השחיטה החלקה, אז הרבה פחות בהמות יוצאות כשר. אבל אפילו עצם ההכנה של הבהמה, למשל מלאכת ניקור הגיד. אחר כך כל אחד יפתח, ותפתרו באינטרנט, תמונות של גיד הנשה. זה מקום מאוד סבוך, מלא שומן מסביב, מלא עצבים מסביב. להוציא רק את הגיד הזה, הניקור הזה, זה נקרא ניקור, זאת מלאכה מאוד מסובכת. ופה אנחנו רואים כמה שהיה חשוב לחז"ל להתמקד בדיוק בקטע מסוים, לא לפניו ולא מאחריו. אבל שער הגיד שלמעלה מהכף ושלמטה עד הברך, אינו אסור אלא מדברי סופרים לבד. רק חז"ל אסרו משום הרחקה, אבל התורה לא אסרה, כי לא שמה חטף יעקב אבינו. ואתה מסתכל על זה ואתה שואל אותי, תגיד לי, איך מ-2500 שנה של היסטוריה מה שנשאר זה מכה מאחור? תגיד לי, זה החיים שלנו? הוא הרי לא בא להקות שם. הוא בא להרוג את יעקב אבינו. במקרה היד עפה לשם, כי זה המקום היחיד שאליו הוא הגיע. אז מה היינו צריכים לעשות? אירוע לזכר כללות ההצלה, או לזכר חס שלום כללות המחלה? אבל מה פתאום נתפסנו בפרט הקטנטן הזה, השולי הזה, וזה המצוות לזכר? זו השאלה הגדולה. לכן, יש הרבה באמת, זו שאלה שהסיקה את כל המפרשים לדורותיהם. יש באמת, אומרים, מצמצמים מאוד את האירוע. אומרים, בוא נעשה זום אין, תוציא את זה עכשיו למלחמות הגדולות, יעקב ועשיו, שאנחנו בכלל לא מבינים את הסיפור. אמרתי, סיפור כל כך מסתורי. אתה לא יודע איך להסתכל עליו בכלל. מעבר לשאלות ששאלנו על גיד הנשה, למה המלאך בא להרביץ לו? אנחנו יודעים שמלאכים באים לרפא את שרה. מלאכים באים לבשר, לרפא את אברהם, סליחה. מלאכים באים לבשר לשרה שהיא עומדת ללדת. אבל מלאך בא להרביץ ליעקב אבינו, ומה חטא? מה עשה? מלא את סדום, צריכים להפוך. אבל למה צריכים להרביץ ליעקב אבינו? בשביל מה הוא בא בכלל? ולמה הלילה הזה? למה הוא לא בא בחרן 20 שנה קודם, 20 שנה אחר כך? יעקב אבינו חי הרבה שנים, 147, מה פתאום הוא בא עכשיו דווקא? מה המשמעות של כל הסיפור הזה? אין ספק שזה הסיפור הכי מסתורי בתורה, שהתורה לא מדבר. פתאום בא איש זר, תוקף אותו, הוא נשאר לבד. מה הולך שם? הרבה מהמפרשים אומרים, תתעלם, עזוב. אין פה עניין גדול. מה שהתורה רוצה, זה לדבר משהו שקשור עם הרגל. קשור עם אותו מקום צנוע, דווקא שם. החזקוני, הולך בפשטות, אומר, תראה, אם היה מדובר פה על הצלה גדולה, מלחמה הירואית בין עמים, בין יעקב ועשיו, אז התורה לא הייתה מתמקדת בגיד הנשה. היא הייתה עושה אירוע עם קריאת הגדה של פסח לזכר האירוע הזה. לא, היה פה איזה אירוע נקודתי ומצומצם. עונש לבני יעקב שהשאירו את אביהם הולך לבדו יחידי בלילה. למה התורה צוותה מצווה שקשורה ברגל? לזכור שכשאדם הולך ברגל לא משאירים אותו לבד. דיברנו על מצוות הכנסת אורחים לפני כמה שבועות שאמרו, למה מצוות לוויה? לזכור שכשאדם הולך בדרך לא משאירים אותו לבד. אנחנו נקרא עוד בשבוע הבא, יתחיל הדרמה הגדולה של יוסף ואחיו. כשיעקב משגר את יוסף לשכם, הוא יוצא איתו מהבית וישלחהו מעמק חברון, הוא יוצא אחר כך ללוות אותו. ולכן יוסף יזכיר לו את סוגיית עגלה ערופה, שאת זה הם למדו בהליכה האחרונה. יעקב עובר לו, אני מחויב ללוות אותך, כדי שלא יהיה עניין של עגלה ערופה, שהזקנים יצטרכו להביא קורבן. אומר החזקוני, הרעיון הפשוט של גיד הנשה, לזכור שלא משאירים אדם לצאת או ללכת לבד בלילה. אם ראית אדם הולך לבד בלילה, תעצור, תן לו טרמפ. זה מסוכן. לא משאירים אותו לבד הולך בלילה, זה כנס לבני יעקב והוראה לכולנו, עניין של חסד, לשמור על האדם ההולך בלילה, ולכן זה ברגל, כי זה הנושא. זה לא עניין גדול, זה עניין פרטי. נקרא חזקוני, מובא מספר 2, בדין לקנוס בני ישראל מאכילת גיד הנשה, שהניחו אבי, הם הולך יחידי, והם היו גיבורים, ועליהם לסיוע אם יצטרך. לא היו לו ילדים נמושות, היו לו ילדים אמיצים. היה לו את שמעון ולוי ויהודה שידעו להחזיק חרב. אז מה אתם משאירים את אבא שלכם לבד באמצע הלילה, יהודי מבוגר? ומכאן יהיו זריזים במצוות לוויה, ולכך ליווה יעקב את יוסף. הסבר אחד פשוט. הזוהר הולך בכיוון אחר, הוא אומר, תראה, יש פה רמז מאוד מאוד חזק, שכולנו יודעים עד כמה זה נכון, זה קשור למלחמת היצר. זה לא קשור למלחמה עם הליסטים הזה, עם אותו שודד שבא להרביץ ליעקב אבינו, זה קשור לשודד הנפשי ליצר. תדע לך מה המקום שהיצר תמיד יכול לגעת בנו, זה האזור הזה. הירך זה רמז לאיברים המוצנעים, התורה לא תדבר על, על, על המקום עצמו, אז התורה הולכת אל השכן, ואתה צריך להבין לבד למי התורה מתכוונת. הירך זה תמיד כינוי למה? יוצאי ירחו, זה כינוי לאיברי ההולדה. אז התורה רוצה לרמוז לך שכשאותו זר פגש את יעקב אבינו, הוא לא יכול לפגוע ביעקב. איך הוא ייכנס אליו? איזה תקשורת יש לו עם יעקב? יעקב איש מוכני, איש מוגן. לומר לך, יש מקום אחד שהוא נקודת התורפה. מקום אחד שכולנו או מרשים לעצמנו, או פשוט נכשלים, מקום אחד שגם האנשים הגדולים מתנהגים כמו ילדים. כביכול, סליחה שאני אומר את זה, אבל ככה הזוהר אומר. גם האנשים הגדולים פתאום פה מרשים לעצמם להשתעשע עם היצר. אז התורה רוצה ללמד אותך בסיפור הזה. דע לך, אפילו כשמדובר באנשים גדולים, בצדיקים גמורים, ביעקב אבינו, המקום היחיד, הפתח, לפתח חטאת רובץ, איפה המקום שממנו היצר נכנס, והקלקול בעניין הזה. נקרא, זוהר וישלח צדיק תת, למה נקרא גיד הנשה? איך הוא קורא למנשה? כי נשני, כי שכחתי. נשה זה מלשון שכחה. זה הגיד שבו אנחנו שוכחים את כל העירת שמיים שלנו. יהודים יראי שמיים וקשרים, שלא מפספסים שום תפילה, ושום אכילה בידור, ושום אכילה כשרה, ושום מצווה. יש מקום אחד שמרשים לעצמם ככה קצת, אתם יודעים? מרשים לעצמם ככה קצת להתעולל? זה המקום הזה. אז לכן התורה קוראת לו גיד הנשה, גיד השכחה. גיד שאפילו אנשים גדולים שוכחים איך מתנהגים אנשים גדולים. למה נקרא גיד הנשה? שהוא מנשה, משכיח בני אדם מעבודת בורם, והמלאך שהתאבק עם יעקב לא מצא מקום בגופו שיכול להתגבר על יעקב, כי כולם היו חזקים ולא נמצאה בהם חולשה. והיה אגב בכף ירחו בגיד הנשה, דהיינו יצר הרע שהוא מינו ומקומו, ומשם בא היצר אל האדם. זה נקודת התורפה, זה השער שממנו נכנס היצר, אפילו על אדם גדול כמו יעקב אבינו. כמובן שזה לא נאמר על יעקב, אלא כלימוד אליהם. אז אני מבין, יש פה הוראה משמעותית, הוראה חשובה, שהיא מהות חיינו. אבל בכל זאת, לא רוצה להסתפק בשני ההסברים האלה. כי אתה לא מבין את המכלול. אבל איך זה קשור למלאך? ואיך זה קשור למכות? ואיך זה קשור לאמצע הלילה? כאילו צריך להיות פה סיפור הרבה יותר גדול מאשר ההוראה הפרטית הזאת של אותו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. את זה התורה מלמדת בעוד הרבה מקומות, את העניין הזה של שמירת העיניים ושמירת המחשבה וצניעות. פה מדובר על איזשהו אירוע, לילה לפני הפגישה עם עשיו. ויוותר יעקב לבדו, מגיע אדם נלחם איתו כל הלילה, מברך אותו בבוקר. הסיפור הוא נראה יותר גדול מאשר איזשהו אירוע פרטני. ולכן, וזה נדמה לי, התפיסה שהתקבלה ברוב תפוצות ישראל, זה ההסבר של ספר החינוך. ספר החינוך אומר, האירוע הזה בין יעקב לעשיו, זה קיצור תולדות עם ישראל. זה קיצור תולדות עם ישראל מאותו יום עד ביאת המשיח. לא סתם כאן נמצאת המצווה היחידה, האיסור היחיד לפני מתן תורה. האירוע הפרטי שקרה עם בן אדם, שהתורה הופכת אותו לעל כן יזכרו. זה לא נאמר על הברית מילה של אברהם, זה לא נאמר על המבול, לא נאמר על שום דבר. על כן לא יוכלו, תזכרו את הרגע הזה. פה נמצאת ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו תמיד נהיה. ההבטחה שיכול לתת אותה רק בורא העולם. מי יכול להבטיח למישהו שהוא יהיה פה מחר בבוקר? מי מכל העמים שהיו פה אז, לפני 4,000 שנה, נשארו? אדם חי זמן מוגבל, ועם קם זמן מוגבל. וכאן נותנת התורה את ההבטחה הנבואית, שהיא הראייה הכי גדולה לאמיתיות של התורה. אנחנו נוקה, אנחנו נחטוף. הלילה יתפשט ויראה שכבר הכל נגמר. אבל אז תזרח השמש, ואנחנו נרפא מהצליה. מהרה יגלה אמן כן יהי רצון. למה הדבר דומה? קראתי פעם שבגטו ורשה, בערב הרי המרד פרץ בפסח, בערב המרד הגטו כבר היה מפורק. אנשים כבר, משפחות שלמות לא היו, הכל היה ארוס, ויושב אבא וילד, עורכים את הליל סדר, כנראה האחרון בחיים שלהם. והילד יושב ואמור לשאול את הארבע קושיות. והוא לא שואל ארבע קושיות, הוא שואל קושייה אחת. הוא שואל, אבא, תאמר לי, האם גם בשנה הבאה אני אשאל אותך את ארבע הקושיות? ואבא ענה לו, אני לא יודע אם אני אהיה, ואני לא יודע אם אתה תהיה, אבל אני יודע שבאיזשהו מקום יהיה מוישלה שישאל את אבא שלו את ארבע הקושיות. זה הסיפור של גיד הנשה. האירוע הזה מזכיר לנו שגם אם יהיה הלילה, וגם אם נוקה וגם אם נחטוף, ואומר ספר החינוך, לכן הוא נותן ליעקב בירחו. ירחו זה הסמל הילדים. הוא מנסה להשכיח את העתיד, להשכיח את ההמשך, להשכיח את הצאצאים. אומרת התורה, אנחנו נחטוף בירח, ניפגע בדורות הבאים. אבל זה תמיד יהיה זמני. סוף סוף תזרח השמש, הוא ייעלם, ואנחנו נמשיך לחיות. לכן האירוע הזה הוא כל כך מרכזי. פה נמצאת ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, להשגחה על עם ישראל עם קרובו, להבטחה שתמיד נהיה. זה מה שאומר ספר החינוך. וזה כמובן מחזק את השאלה שלנו. אז איך מאירוע כל כך גדול, מה שנשאר זה גיד כל כך קטן? עם אירוע שבו קיבלנו את ההבטחה הכי גדולה, אנחנו צריכים לעשות שבוע של משתה ושמחה ביום טוב. מה נשאר מזכרת מאותו אירוע גדול, כביר? אל תאכלו את הקטע שבו הוא קיבל את המכה. לא למעלה ולא למטה, לא מהצדדים, הכל בסדר. את קטע הגיד שעל כף ירחו, שיש אותו רק בבהמה ולא באוף, את זה אל תאכלו. כנראה שהקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו. שיש שמירה על כללות האומה, אבל השמירה הזאת לא מכוונת על הכלל, אלא מורכבת מהפרטים. השמירה הזאת היא כזאת שבה הקדוש ברוך הוא שומר על כולנו לא ככלל, אלא כפרט. הוא רואה כל אחד, הוא מחשיב כל אחד, והוא שם לב עד הירך הימנית או הירך השמאלית, איפה המכה ואיך להירפא מהמכה הזאת. השמירה של הקדוש ברוך הוא עלינו היא לא כקולקטיב, לא כסובב כל עלמין, אלא כאוסף של פרטים, שכל פרט הוא הכי חשוב, הכי מרכזי והכי מהותי. בואו נקרא את ספר החינוך הזה וניכנס לתוך העניין, לעומק העניין הזה של השגחה פרטית. מה הפירוש? שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו ככלל שנהיה פה תמיד, אבל ההבטחה הזאת לא רק מכוונת על כלל עם ישראל, אלא מכוונת על כל פרט כאדם פרטי, כאיבר פרטי, בתוך הגוף הכולל. אני שומר עליך, אני שם לב אליך, אני שם לב אם זה היה בימני או בשמאלי, יש לזה משמעות. אומר ספר החינוך מצווה ג' מובא מספר 2, משורשי מצווה זו, שתהיה רמז לישראל, שאף שיסבלו צרות רבות בגלויות מיד העמים ומיד בני עשיו, שיהיו בטוחים שלא יובדו, אלא לעולם יעמוד זרעם ושמם. לפי שאותו מלאך שעשרו של עשיו רצה לעוקרו ליעקב מן העולם, וציירו בנגיעת הירך. למה? כי נגיעת הירך היא סמל לזרעו, ליוצא ירחו, לעתיד. שהוא סמל ליוצא ירחו, וכך זרע עשיו מצער לזרע יעקב, ולבסוף תהיה ישועה מהם, כמו שמצינו באבינו שזרחה לו השמש לרפואתו, וכן תזרח לנו השמש של משיח, וירפאנו מצערנו ויגלנו אמן במהרה בימינו. ואנחנו חוזרים לנקודת הפתיחה ושואלים, כיוון שהאירוע הזה הוא כל כך גדול וכל כך מרכזי, איך נשאר ממנו גיד כל כך קטן? איך בסופו של דבר המיקוד הוא בדיוק בקטע קטן שבו חטף יעקב את המכה, ולא באירוע הגדול כמו בפסח, כמו בשבת, שעושים יום שלם של חגיגות. לא. איפה הוא חטף? שמה? יש לזה משמעות. כנראה שהקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו שההשגחה על כללות האומה, זה לא השגחה קולקטיבית, זה לא עם ישראל תמיד יתקיים, זה השגחה על כל פרט, על כל אדם בפני עצמו, ובתוכו של כל אדם, על כל איבר בו. לכל קטע בחיים של יהודי, לכל איבר, לכל ציפורן בחיים של יהודי, יש משמעות בעיני הקדוש ברוך הוא, יש יוקר בעיני הקדוש ברוך הוא, והוא מנהל את זה ומשגיח את זה בדיוק בהתאם לתוכנית, בדיוק כמו שזה צריך להיות לטובה ולברכה. בואו ניכנס לעומק העניין. הגמרא מספרת שני סיפורים, אחד בתלמוד בבלי ואחד בתלמוד ירושלמי, שני סיפורים, מיוחדים במינה. שניהם מספרים את אותו סיפור על רגע של תדהמה שפרץ בחכמים. הגמרא מספרת על רבי, סליחה, תלמוד ירושלמי, מסכת שביעית, מספר על רבי שמעון בר יוחאי. מספר שרבי שמעון בר יוחאי יוצא מהמערה. מה זה יוצא מהמערה? הוא יוצא מגן עדן. 13 שנים היה האיש הזה בחופש. 13 שנים הוא היה פטור מחיים בעולם הזה. הוא ישב עם הבן שלו במערה בפקיעין, או במערה בגליל, איפה שהייתה המערה. ישבו בתוך החול, אליהו הנביא מביא להם אוכל ומים. הם בגן עדן, בבשר וגוף. לא צריכים לדאוג לפרנסה, לא צריכים לדאוג לרומאים, אליהו הנביא דואג להם. 13 שנים הוא היה מנותק מהעולם, יושב ולומד, לא יודע מה קורה פה בעולם, לא שומע חדשות, לא קורא עיתונים, חי בגן עדן. אחרי 13 שנים, הוא מבין שהוא צריך לצאת. הוא יוצא החוצה, מספר הירושלמי, שרבי שמעון בר יוחאי שואל את עצמו, מה עכשיו? לאן אני הולך? אני יכול לחזור הביתה? או לא יכול לחזור הביתה? עדיין המבוקש, החיפוש אחריי עוד קיים, השלטים מבוקש עוד קיימים, אני יכול לחזור הביתה, הוא לא יודע מה לעשות. יושב על פתח המערה ואין לו מושג, מחפש מישהו שידריך אותו, שיעזור לו, האם הוא צריך לחזור הביתה או לחפש מקום אחר. פתאום הוא רואה צייד, שטח פתוח. רואה צייד שפורס מצודה ללכוד עופות. רבי שמעון בר יוחאי שם לב שיש עופות שנופלים, יש עופות שחולפים. מה המזל שלהם? מה הסוד של אלה שמצליחים, של אלה שנופלים? הוא מקשיב טוב, והוא שומע שיוצאת בת קול. וכל פעם שהיא אומרת דימוס, רחמים, העוף מצליח לחלוף. כשהיא לא אומרת, במקומות אחרים כתוב שהיא אומרת ספוק לה, היא אומרת עונש, העוף נתפס. רבי שמעון בר יוחאי משתתק ולא מאמין. הוא לא תיאר לעצמו שההשגחה הפרטית היא כזאת שמטפלת בעופות, שמחליטה איזה עוף ייפול במצודה ואיזה עוף לא ייפול במצודה. נדהם. אומר התלמוד בבלי סיפור דומה. רבי יוחנן, זה כבר כמה דורות אחר כך, רבי יוחנן עומד על שפת הנהר. פתאום רואה מחזה שלא מן העולם הזה. מהשמיים יורד שלח. שלח זה עוף דורס שיכול לצלול לתוך המים. יש עופות, מי שיסתכל, תחפשו ביוטיוב, יש עופות, פישינג ויז בירס, אפשר לדוג עם עופות. ראיתי איזשהו וידאו מהמזרח, מסין, מטיואן, לא יודע בדיוק איפה, שהם ככה הם דגים עופות, ככה הם דגים דגים. הם לוקחים עוף כזה, קושרים לו חוט לצוואר, הוא צולל לתוך המים, מתביית על דג אחד, תופס אותו בצוואר ומוציא אותו. רבי יוחנן עומד על הנהר, בא לרחוץ שם, פתאום יורד לו מהשמיים, זה לא דייגים שלחו אותו, הקדוש ברוך הוא שלח אותו. רואה עוף שיורד לו מעל הראש לתוך המים, צולל לעומק המים, הם יכולים להיות דקה או שתיים בתמיד בלי נשימה, יורד לתוך המים, מתביית על איזה דג ושולה אותו. הוא הרגיש כמו טיל שיורד מהשמיים, פשוט לעשות דין, לעשות משפט בתוך המים. הוא אומר, עכשיו אני מבין את הפסוק בתהילים, משפטיך תהום רבה. המשפטים שלך. כי זה נראה, למה הוא מתביית על העוף הזה, לא על ההוא? על הדג הזה, לא על הדג ההוא. ובא מהשמיים. משפטיך תהום רבה. אם כן, בתלמוד הבבלי והירושלמי מספרים אותו סיפור. גם החכמים, לא אנחנו, גדולי המאמינים, כרבי יוחנן ורבי שמעון בר יוחאי, לא האמינו את עומק ההשגחה העליונה. לא האמינו את הפרטיות, את המיקוד של ההשגחה העליונה בכל עוף, בכל דג ועומק המים. למה? מסיבה מאוד פשוטה. למה זה הייתה הפתעה בשבילם? כי מה זה מעניין את הקדוש ברוך הוא? מה אכפת לו אם העוף הזה יצוד או העוף השמאלי? יש לזה איזה משמעות לבריאה? אני מבין שאנחנו צריכים את התולעים כמין. יש להם משמעות. אבל מאוד משנה אם החתול, או אני לא יודע מי, יאכל את התולעת השחורה או התולעת הלבנה. אין לקדוש ברוך הוא מה לעשות חוץ מלמיין תולעים? מה אכפת לו? אומר רבי יוחנן, אני מבין שיש בעולם דין ומשפט. אבל שירד עוף מהשמיים, לדוג את הדג עם העין האחת מצד ימין? מה אכפת לקדוש ברוך הוא? מה זה מעניין אותו? דווקא כי אתה מאמין שהוא גדול, רב על כל גויים השם על השמיים כבודו. המשפילי לראות בשמיים ובארץ. דווקא כי הוא גדול, קשה לך להאמין שהוא קטן. מה זה חשוב לו? השגחה העליונה צריכה להתמקד איפה? במי שחשוב. למי אני מתערב בחיים? למי שיקר לי. למי שלא יקר לי, מה אכפת לי? מה זה משנה? שיפוק ראש בקיר. מה זה משנה לקדוש ברוך הוא אם הדג ידו, אם העוף ידוג את הדג הזה או את הדג ההוא? או העוף, או יצוד העוף הזה, העוף ההוא, לא האמין. ובאמת הרמב״ם כותב, ונקרא את זה מבפנים במילים חריפות, הוא אומר, אני לא מאמין בסיפור הזה. הוא לא מדבר על הסיפורים שלהם, אלא אומר, אני לא מאמין בתיאוריה הזאת, לא מאמין בגישה הזאת, שיש השגחה פרטית על בעלי חיים. הוא אומר, יש השגחה כוללת על בעלי חיים. הקדוש ברוך הוא צריך את כל אחד מהמינים שהתקיימו בשביל האיזון האקולוגי בכל מיני עניינים. ובשביל פירמידת המזון וכל מיני עניינים. אבל שיש השגחה על תולעת מסוימת, מה אכפת לקדוש ברוך הוא אם היא תתקיים או לא? יש עוד דברים יותר חשובים לעשות. אין לזה משמעות לכללות הבריאה. היא לא חשובה מספיק. בואו נקרא מובאה מספר 3. אני מדלג את הירושלמי וקורא את המורה נבוכים במשפטים המאוד חדים של הרמב״ם. מורה נבוכים חלק שלישי, מאמר י"ז י"ח. אין אני מאמין בשום אופן שעלה זה נשר בהשגחה, שיש השגחה פרטית על איזה עלה יעוף ברוח, ולא שעכביש זה טרף זבוב זה בגזרת האל ורצונו הפרטי, ולא שדג זה חוטף תולעת זאת משטח פני המים בחפץ אלוהי פרטי, כל זה לדעתי במקרה לחלוטין. למה? כי בשביל זה הקדוש ברוך הוא ייצר את הטבע. בשביל לחסוך לעצמו משאבים, לחסוך לעצמו זמן ואנרגיה. הטבע זה מנגנון שממיין את אלה שצריכים לחיות, אלה שלא צריכים לחיות. יותר מזה ממשיך הרמב״ם, וזה מה שנוגע לענייננו. לא רק על בעלי החיים אין השגחה פרטית. אומר הרמב״ם, גם לא על בני האדם, לא על כולם יש השגחה פרטית. כי לא באמת כולם חשובים פה לעולם הזה. לא יקרה כלום, אומר הרמב״ם, אם יש כל מיני אנשים שיעלבו בתאונת דרכים. מי צריך אותם? מילא אדם, אומר הרמב״ם, שעסוק בהשכלות אלוקיות, אדם שמשפיע מרוחו על הבריאה, אם הוא ישעיהו הנביא, או אם הוא תלמיד חכם שמייצר משהו, עיני השם אל יראיו, הקדוש ברוך הוא צריך לשמור עליו, זה נכס, המפעל צריך אותו. אבל אם יש פה איזה בחור שמשועמם שלא עובד, אז מה משנה לקדוש ברוך הוא אם הוא יחיה, אם הוא לא יחיה? אומר הרמב״ם, אפילו על בני האדם, אני לא מאמין בהשגחה פרטית שיורדת על נבחי התאום עד סוף החיים שלהם. ולכן, כל אחד מאישי בני אדם, שם במאמר י' ח' הוא אומר, אשר השיג מאותו השפע האלוקי מנה יתרה כפי איכות החומר שלו, תהיה השגחה ביותר בהכרח. ולכן לא תהיה השגחה באישי כל מיני אדם באופן שווה, אלא יהיו להם יתרונות זה על זה כיתרונות שלמותם האנושית. אבל השכלים הרשעים ירד מעמדם ונכללו במערכת בעלי החיים, נמשל כבהמות מדמו, ולפיכך הוקלה הריגתם. ועכשיו אנחנו מבינים מה הייתה התדהמה של רבי שמעון בר יוחאי ורבי יוחנן. הם גם חשבו כמו הרמב״ם, שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם כמכלול, מחפש את החשובים ואותם הוא מנהל. ולשעה הוא נותן לטבע לנהל אותם, הוא ייצר מערכת אוטומטית שממיינת, הוא לא צריך לבזבז את זמנו על זה. ואז עומד רבי שמעון בר יוחאי מול מצודה, ורואה שאוף לא נתפס בלי שיאמר ספוקלה. הוא מבין שיורד שלח מהשמיים ללקוט דג. כמו הטיל ההוא שנפל עם אחשימו על האיראני לפני חצי שנה, לא זוכר את שמו, שנפל מהשמיים, האמריקאים שלחו להוריד אותו. הם בעצמם, התפיסה הבסיסית, אם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, זה להרים אותו למעלה. ופתאום מתגלה שכמה הוא גדול, ככה הוא קטן. ואומר תלמידו של הבעל שם טוב השבוע י"ט בכסלו, אומר תלמידו של הבעל שם טוב רבי פנחס מקוריץ, את החידוש הכי גדול אולי שהביא החסידות לעולם, בהשקפה החסידית. שמעתי ממורי הבעל שם טוב שיש השגחה על כל קש נע ברוח אם ינוע עם הראש מצד ימין או הראש מצד שמאל. לכל קש נע ברוח יש משמעות לבריאה, וכל שכן לגבי האדם שלכל אחד יש השגחה פרטית עליו. למה? אז אני רוצה לומר שני רעיונות ולספר על כל אחד מהם סיפור יותר טוב מהשני. מה הפשט שהקדוש ברוך הוא עיני השם אל כל אחד, אין אחד מאיתנו שהוא לא האדם היחיד שקיים בעולם, והקדוש ברוך הוא מנהל אותו ומוביל את חייו לטובה, בכל פרט, גם ברגעים שזה לא נראה. משתי סיבות. א', כי העולם הזה הוא פאזל, ולכל אחד יש תפקיד בתוך הפאזל. זה לא כמו שהרמב״ם בהשקפה שלו מצייר את זה, כאילו הקדוש ברוך הוא צריך בעלי שכלים. הוא מכון ויצמן, הרוחני, הקבלי, ישיבת בית אל, ישיבת הרשש, שמחפש בעלי שכלים רוחניים. אומר הבעל שם טוב, העולם הזה זה עולם של ניצוצות מפוזרים, וכל אחד הוא ניצוץ אלוהי. כל אחד יש בו איזושהי, איך אנחנו יודעים? נסתכל פה בחדר, דיברנו על זה 20 פעם, כי אין שני אנשים שנראים אותו דבר. אני קראתי ספר כזה מדהים, שמספר על על גוף אחד של איראנים, שנולדו שתי בנות, השם ישמור, גוף אחד עם שני ראשים, באיראן היה, ו... הם חיו עד איזה גיל 20, בשתי הבנות האלה חיו עד איזה גיל 25 או 30. והדבר המדהים שהן מספרות, שכל אחת מהן היא עולם בפני עצמו. לכל אחת יש חלום, אחת רוצה להיות עורכת דין, אחת רוצה להיות אחות סיעודית. לכל אחת יש... הם גדלו באותו בית, הם גדלו באותו גוף, הם אוכלות אותו אוכל. אבל לכל אחת יש ראש אחר, אז לכל אחת יש נפש אחרת. ואתה מסתכל על זה ואתה אומר, כמה הקדוש ברוך הוא מגוון? כמה הוא רבגוני, הוא יצר גוף אחד עם שני ראשים בשבר רחם, לא יכלו להאריך יותר מדי זמן כמה שהרופאים ניסו לשמר אותם, ולכל אחת יש את הייחודיות שלה. אומר הקדוש ברוך הוא, העולם הזה הוא פאזל של ניצוצות אלוקיים, ולכל אחד יש את המסלול שלו, את התיקון שלו, את מה שהוא צריך להוסיף. אז אתה מתפלא. אגב, אני חושב שגם אין בין בעלי החיים שניים שנראים אותו דבר. אני פעם קראתי שאין שתי טיפות גשם שהן באותה צורה. אין בעולם הזה שתיים שהם אותו דבר, כי אומר הקדוש ברוך הוא, על כל אחד אני עובד עבודת יד. וסיפרתי על זה הרבה פעמים את המשל, מאותו מנצח, טוסקניני, אותו מנצח איטלקי, שפעם טוסקניני היה מנצח איטלקי דגול, גאון, שאת היצירות שהוא זכר ואת היצירות שהוא כתב, 10 אנשים לא יכלו לזכור. מספרים שכשהוא הזדקן, בא עיתונאי לכתוב עליו את הביוגרפיה, זו הייתה אוטוביוגרפיה, בחייו כבר כתבו אותה. ערב אחד אותו עיתונאי נמצא בעיר, ומתקשר לטוסקניני ואומר לו, אני רוצה להיכנס אליך הביתה, לשבת, לראיין אותך, להתקדם עם הספר. טוסקניני אומר לו, לא, היום אני לא יכול. למה? כי אני כתבתי איזושהי יצירה, מדהימה, וחבר שלי בצ'כיה היום מנגן אותה. אני לא יכול לנסוע לצ'כיה, אני כבר זקן. אז חבר שלי בצ'כיה, הוא מנגן אותה, הוא מנצח על התזמורת. אז אני יושב היום פה באיטליה, עם האוזן ליד הרדיו, ומקשיב בגלים קצרים, להקשיב ליצירה שאני כתבתי שמנצח החבר שלי. העיתונאי הזה מבין שיש פה סיפור. הוא אומר לתוסקניני, אני יכול לשבת לידך בכיסא, אני לא אפתח את הפה. אני רק רוצה לראות אותך מאזין ליצירה שלך שלא אתה מבצע אותה. תבוא, אתה מבטיח לשבת בשקט. שעה וחצי תוסקניני עם הראש ליד הרדיו, מי שזוכר את הדור של הגלים הקצרים, מאזין ליצירה, לכל היצירות מההתחלה ועד הסוף. אחרי שזה נגמר, שואל אותו, אותו עיתונאי, תגיד לי תוסקניני, איך היה? היה טוב, אבל לא מושלם. למה? הוא אומר, תראה, אני כתבתי את היצירה הזו ל-120 נגנים. כנר אחד היה חסר. היו רק 119. לא היה מושלם. העיתונאי הזה אומר, תגיד לי, אתה מסתלבט עליי? אתה יושב באיטליה, מקשיב לאיכות של גלים קצרים, ושומע שבצ'כיה היה חסר נגן אחד, ישחר רוח הקודש, עיני השם אל יראיו. מה זה הדבר הזה? הוא אומר לו, תבדוק. הוא מתקשר אל אותו מנצח בצ'כיה, תגיד לי, כמה נגנים היו היום? הוא אומר, היו אמורים להיות 120, או 120 כיסאות, אבל כנר ראשון לא הגיע, הייתה תאונת דרכים, אז הנה, הסתדרנו עם 19 כנרים, לא עם 20. הוא חוזר לתוסקניני, הוא שואל אותו, תגיד לי, איך ידעת? אומר לו תוסקניני, זה ההבדל בין המנצח לבין המאזינים. אתם שומעים את היצירה כמכלול. המנצח יודע איזה קול היה אמור להפיק כל כלי. אני כתבתי את היצירה, ואני ידעתי איזה קול אמור להפיק כל כלי מה-120 נגנים. כשהיה חסר הקול הזה, ידעתי שמישהו אחד לא הגיע. הקדוש ברוך הוא היוצר, הרבי הביא לזה פעם משל מדהים, מדהים שהרבי הביא את המשל הזה, אני אקרא את זה בפנים. אומר הרבי, אתם יודעים מה ההבדל בין גבר לאישה? גבר רואה את הבית כמכלול. הוא צריך מקום לחיות בו, לחתוך בו מלפפונים. לא אכפת לו אם השיש הוא שחור או לבן, או אם בכלל יש שיש. העיקר שיהיה משטח לחתוך עליו מלפפונים. אישה רואה את הבית כפרטים. בעיניה אם חסרה צלחת אחת בויטרינה, זה אסון שלא היה כמוהו מאז הטיטניק. למה? היא מבינה שהיופי של הבית מורכב מהפרטים שלו. היא יודעת איך כל צלחת, כל לוסטרה, כל שטיח, איך הוא בונה בעיניה את היופי הכולל של הבית. זו ראייה פרטית לעומת ראייה כוללת. הקדוש ברוך הוא מסתכל על העולם הזה בהשגחה פרטית. מה זה בהשגחה פרטית? מסתכל על העולם הזה כאוסף של פרטים, כפאזל, שכל אחד מהשישה מיליארד חלקים תורם את התרומה הקטנה שלו לפאזל. אז זה החלק הראשון. למה כל אחד מאיתנו חשוב? כי כל אחד מאיתנו הוא חלק בפאזל, ובלעדיו הפאזל יהיה חסר. אבל זה לא מספיק, אומר הרבי. זה נכון גם ביחס לאומות העולם. זה נכון להבדיל גם ביחס לבעלי חיים, גם ביחס לקש שאף ברוח. אצל עם ישראל זה משהו אחר. ועל זה אני רוצה לספר סיפור. קראתי אותו לפני שבועיים וחשבתי, אמרתי, ריבונו של עולם, בטח אתה הולך להביא לי איזשהו שיעור מיוחד בשביל סיפור כזה. סיפור כזה אי אפשר לספר כל יום. אומר הרבי, אצל עם ישראל זה הרבה יותר מזה. זה לא רק העניין שאנחנו קבוצת עובדים במפעל, שכל אחד נותן את התרומה שלו. עם ישראל, אומר הרבי, זה עם סגולה. זה בנו יחידו, אומר הבעל שם טוב. הקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי כמו זוג הורים מבוגרים שנולד להם בן יחיד לעת זקנה, שהוא כל העולם שלהם. כשיש מישהו שאתה אוהב, אז כל פרט בחיים שלו חשוב. אתה לא מסתכל עליו רק כמכלול. כל עניין שקורה עם הילד, כל התרחשות, כל קונפליקט, כל ספק, מעניין אותך, מדאיג אותך, אתה לא ישן בגללו בלילות. את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא רק מפעיל, הקדוש ברוך הוא בחר, הקדוש ברוך הוא אוהב, הקדוש ברוך הוא רוצה כל אחד מאיתנו. אז החשיבות של כל אחד היא אינסופית, קטן וגדול זה לא משנה. הוא ילד, הוא חלק אלוקה ממעל, ונפש השנית בישראל, כך מתחיל אדמור הזקן את התניא, ונפש השנית בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש. כל אחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא נפח משהו ממנו לתוכו. אם זה כך, אז זה משמעות אחרת לגמרי. אין אדם שהוא לא חשוב, אין אדם שהוא לא מרכז העולם, ובתוך האדם הזה אין גיד נשק קטן שלא רואים אותו. זה משנה אם זה היה הגיד הימני או הגיד השמאלי, כי הקדוש ברוך הוא אוהב את יעקב אבינו. אז הוא אומר, תשמרו את הגיד הימני, את השמאלי, את הקטע ההוא, את הקטע ההוא, כי ככה אני מתייחס לאלה שאני אוהב, לאלה שבחרתי בהם. כל פרט חשוב, ובתוך כל אדם, כל פרט בתוכו חשוב. אני רוצה לספר על זה סיפור מופלא. דלוור, זה מדינה קטנה בארצות הברית, המדינה השנייה בקוטנה בארצות הברית, שאף פעם לא חשבה לעלות לכותרות. מדינה שקטה ליד פנסילבניה הגדולה, 36 שנים היא שולחת אותו סנטור לבית הלבן, היא לא חשבה שאי פעם יצא משם איזה כוכב גדול. והנה, רצה הקדוש ברוך הוא, והסנטור ש36 שנים מייצג את מדינת דלוור, איש מבוגר וקשיש, לפחות טוען לכתר, אני לא רוצה לדבר פוליטיקה, הוא עוד לא נבחר באופן רשמי, אבל מסתמן כנראה שהוא יבחר להיות הנשיא של ארצות הברית, האדם הכי חזק בעולם. בהקשר לזה היה לפני שבועיים ראיון עם השליח בדלוור, על ההיכרות שלו עם ביידן, ועל היחס של ביידן ליהודים וכו' וכו'. אז כל הראיון עסק באמת בנושאים, מעט מהראיון עסק בנושאים האלה, השליח אמר, לא רוצה לדבר פוליטיקה, זה לא מעניין אותי, והוא סיפר כמה סיפורים מהחיים שלו בשליחות. ואחד הסיפורים, זה סיפור ששווה כל הון שבעולם. הוא אומר, ערב ראש השנה, לפני 20-30 שנה, אני יושב עם הקהילה שלי בדלוור, מה יכול להיות יותר רחוק משם? אנחנו יושבים ומתכוננים לראש השנה, ואני מדבר על יום הזיכרון הזה, על היום שבו הקדוש ברוך הוא נזכר בכל אדם, ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב ואיזו לשלום, איזו לרעה ואיזו לסובע. הקדוש ברוך הוא וכל באי עולם יעברו לפניו כבני מרון, הוא מעביר כל אדם, כל אחד, כל איש, כל אישה, כל ילד, כל ילדה, מחליט איזה שנה תהיה לו, קובע את התיק, את הכרטיס, מה יהיה לו בשנה הבאה. קם אחד המשתתפים, יהודי תמים ופשוט, בחור שהגיע מהארץ, ואומר, רבי, אם זה יום הזיכרון, אז יש משהו שרובץ לי על הלב. הוא אומר, תראה, אבא שלי היה איש חינוך בירושלים, והיה לו שיגעון שמאוד מאוד נגע לו. השימור של הנופלים של חיילי צה"ל, במיוחד נגע לו הנושא הזה של הנצר האחרון. יש קבוצה של אנשים שלא נדע שההורים, שהמשפחה כולה הלכה בשואה. עלה אדם אחד לארץ ונהרג במלחמת השחרור. אז האדם הזה, החייל הזה, אין לו מי שאומר עליו קדיש, אין לו מי שיזכר בו. הוא היה אחרון במשפחה, וגם השתיל הזה נגמר. הוא אומר, ולאבא שלי היה מאוד מאוד חשוב השימור שלהם. תמיד דיבר עליהם במשפחה. אם אנחנו אומרים, אגב, ושנדרת לזכרם בהר הרצל, לזכר הנצר האחרון, אז אם אתה מדבר, כבוד הרב, על יום הזיכרון הזה, הייתי מאוד רוצה שפה בבית הכנסת בדלוור, נזכר אנחנו באותו נצר אחרון, שאין מי שיזכיר אותו. אומר הרב, בבקשה, תביא לי את הרשימה, ביום כיפור באיזכור, אנחנו נזכיר אותם. יום כיפור בבוקר באיזכור הוא מגיש לרב רשימה עם 6 חיילים, מה שהוא הצליח ללקט על 6 אנשים שהם הנצר, שהם מתוך הנצר האחרון. הרב ניגש לחזן לפני איזכור, החזן כבר עומד עם הספר תורה, מוכן להתחיל את הטקס, יש הרבה אנשים שמזכירים, והוא נותן לו את הרשימה הזאת. החזן בחור בשם גורן, מר גורן, לוקח את הרשימה ליד, המילים נעתקות לו מהיד, הוא מחביר ומתחיל לצעוק, זה לא יאומן, זה לא יאומן, זה לא יאומן. מה קרה? בקושי הוא הצליח לקרוא את המילים, ואחר כך הוא מסביר להם. הוא אומר, אבא שלי, הוא אומר על עצמו, אבא שלו נהרג כשהוא היה בן 12. הוא לא זוכר הרבה מאבא שלו. אבל אבא שלו תמיד דיבר על בחור בשם חנן גרובר. לאבא שלו היה חייל ששירת איתו ביחידה במלחמת השחרור, שקראו לו חנן גרובר. הוא היה נצר אחרון. אף אחד, כל המשפחה הלכה בשואה. וחנן גרובר תמיד היה אומר לאבא שלו, אם אני אלך במלחמה, מי יזכור אותי? והוא הלך במלחמה. ואבא שלו תמיד היה אומר, אם הייתי יכול לעשות חסד, ומישהו שיזכור את אותו חנן גרובר. ובסוף האבא בעצמו נפטר כשהילד היה בן 12. אומר אותו גורן, אני לוקח את הדף ליד, והראשון ברשימה זה חנן גרובר. הראשון ברשימה זה חנן גרובר. זה מה שאומר לנו הרבי. הקדוש ברוך הוא, המנצח של המקהלה, לא מנהל את העולם כאורקסטרה, כתזמורת. הוא מנהל את העולם כ-120 כלים. הוא יודע את הכל שאמור להפיק כל יצירה. וזה לא רק תזמורת, זאת משפחה. ובמשפחה אין ילד אחד מיותר, אין ילד אחד יותר מדי, אין ילד שיש אירוע כלשהו בחיים שלו שהוא לא חשוב. את כל זה מכניס הקדוש ברוך הוא במצוות גיד הנשה. בהצלה הגדולה שהוא מציל את עם ישראל, ומבטיח לנו עתיד עד ביאת המשיח, אומר הקדוש ברוך הוא, אבל תזכרו, אני לא שומר עליכם כמכלול, עם ישראל ישרוד. מי בתוך עם ישראל ישרוד לא אכפת לי, מי שהטבע ישמר. לא. אני שם לב אל גיד הנשה, אל הקטע הקטן הזה, אם זה היה בימין או בשמאל, למעלה או למטה, ככה אני מנהל את העולם. כל פרט חשוב, ובתוך החיים של כל פרט, הפרט הכי קטן, הכי שולי, הכי זהיר, הכי לא מכובד בחיים שלו. אותו אני מכוון, אותו אני מנהל, ואותו אני מתקן. אז המסר הגדול בתוך ההצלה של יעקב אבינו, היא לזכור שהקדוש ברוך הוא רואה את הפרטים. שהקדוש ברוך הוא מתעניין לכל פרט, זה הפשט השגחה פרטית, השגחה שמתייחסת לפרטים. אין פרט אחד שלא חשוב, אין פרט אחד שלא מנוהל. ומה צריך יותר מזה? בשביל שמחה, בשביל כוח, זה מה שהביאה החסידות לעולם. אם היינו צריכים לסכם, ערב יוטט כסלב, שבת הקרובה תהיה יוטט כסלב, כל אחד שיאסוף את המשפחה, שירים כוסית לחיים, אם צריכים לסכם, מה הביאה החסידות לעולם? את ההבנה שכל אחד מאיתנו הוא יחיד במינו. ההבנה שכל אחד הוא ניצוץ, כל אחד יש לו תפקיד, כל אחד הוא גיבור שעליו עומד העולם, כל אחד הוא יחיד ומיוחד בעיני הקדוש ברוך הוא, כמו בן יחיד שנולד להורים מבוגרים לעת זקנה. בואו נקרא את הקטע האחרון, אומר הרבי, ליקוטי שיחות למד 150, דרכה של אשת חיל, שכל פרטי חפצי ביתה, יש להם חלק במטרה הכללית של הנהגת הבית, עד שהכל הוא בחשבון, הוא באופן דלא חסר ולא יתיר, לא חסר משהו להנהגת הבית, ואין דבר מיותר שאינו משמש למטרה זו. הגבר נכנס הביתה, אוי, קנית עוד קד, קנית עוד מגש, בחייך, הסוחרים בשוק הפשפשים, שאת נכנסת המחייכים. היא לא מבינה. תגיד, אתה מבין מה המשמעות של הקד הזה? אתה מבין איזה אור זה ייתן לסלון? לא מבין. כי אתה הראייה שלך קולקטיבית, היא מסתכלת כמו הקדוש ברוך הוא. היא יודעת שיופי מורכב מפרטים, שפאזל מורכב מהמון המון חלקיקים קטנים, והיופי של הרמוניה זה השילוב בין הרבה קולות מנוגדים. אומר הרבי, ואם כן הדבר בחיי עקרת בית פשוטה, על אחת כמה וכמה להבדיל הבדלות עד אין קץ אצל בורא העולם ומנהיגו, שכל אחד מפרטי הנבראים בעולם נוגע להשלמת הכוונה העליונה בעניין הבריאה, והשגחתו התברך היא באופן כזה, שהפרטים החשובים ביותר, או הנראים מעוטי הערך, כולם מושגחים באופן שווה. ועניין זה מודגש במצוות גיד הנשה, שהזכר על כללות הצלת יעקב, שזה לא רק כללות הצלת יעקב, אלא כללות הצלת כל עם ישראל, עד סוף כל הדורות, נקבעה דווקא על פרט שבפרט, ללמדנו שגם פרט אפל נוגע לכללות ההצלה. יישר כוח, כמו שמאחלים אצל חסידים ביוצאת כסלב, לשנה טובה, בלימוד החסידות, בדרכי החסידות, ניכתב וניכתב, ניכתב ונחתם, והעיקר כמו שהבטיח המשיח לבעל שם טוב, מתי קעתי אמר לי, כשיפוצו מעיינותיך החוצה, המעיינות כבר הופצו, הם הגיעו הכי רחוק, אין פינה בעולם שאין בה שיעור תניה. עכשיו תורו של הקדוש ברוך הוא לשלם את החלק שלו, שנזכה לקעתי אמר לגאולה שלמה כפשוטה בקרוב ממש.